זה ערב טוב. ככה, כשהתחלתי לחשוב על השיחה הזאת, חשבתי שאני הולכת לדבר על אומץ. ומה שקרה, שראיתי שבעצם הרבה אני צוללת לתוך מה זה פחד. כן, הם יושבים על אותו הציר. אז בואו נראה מה יקרה. יש לי קצת את הנטייה, אתם יודעים, יש את האנשים שמאוד אוהבים לבשל מספרי בישול או ממתכונים. אני כל פעם נשבעת שאני אתחייב למתכון עד הסוף, ובאמצע אני נשברת ועוזבת אותו. אז בואו נראה מה יקרה עם הדפים האלה. זה, אני חושבת שהדרך הזו שאנחנו נמצאות עליה, הולכות בה, היא דרך של ללכת בתוך הדברים, בתוך מה שמגיע, וזה אומר גם בתוך קושי ובתוך כל צורות היא הנחת שמופיעות. אחת ההגדרות שאני אוהבת לתת למה אנחנו עושים בתרגול הזה, זה להגיד שאנחנו מתבקשות, מתבקשים לפגוש בפתיחות את כל מה שיש. ובימים האלה שאנחנו ככה מפנים הזמנה ללב להתרחב, התנועה הזאת של הפתיחות, פתאום רואים כמה זה, כן, כמה קונפליקט יש שם, כמה כמיהה יש להיות פשוט בלילות תנאי, לפתוח את הידיים ככה, וכמה זה גם מעלה התנגדות וקיבוץ והימנעויות מכל מיני סוגים. כי התרגול הזה של לפגוש בפתיחות הוא בעצם לא תרגול של לפתוח, לפגוש את מה שהייתי רוצה שיהיה, או לפגוש רק את מה שאני רואה מהמקום המוכר והיציב, או לפגוש רק את מה שבטוח לי או נעים לי. זה גם לא תרגול של להישאר לפגוש מתוך השריון שלי, מתוך ההגנות. אז השילוב הזה של לפגוש גם את מה שיש, שהוא הרבה פעמים לא נעים, וגם לבוא לזה בפתיחות, כן, פה זה מתחיל להיות מורכב, או פשוט, אבל לא קל. המילה courage או אומץ, כן, היא מגיעה מהמילה הלטינית קור, שהפירוש שלה, כן, אתם מכירים? קרואסון. מה זה קרואסון? באמת? קרואסון, למה קוראים לו קרואסון? כי יש לו צורה של לב. הפירוש של קור זה לב. יפה, נכון? מה קורה שם? חכו, נראה אתכם צוחקים עוד מעט. ניסיתי למפות ממה אנחנו מפחדות, ולא תאמינו, הגעתי ברשימה לשני דברים. כשאני מדברת על פחדים לא פיזיים, אתם יודעים, אומרים שאני חושבת שלושה פחדים שמוטבעים בנו מלידה, תתקנו אותי אם אני טועה, אבל אחד זה פחד מצליל מפתיע, אחד זה פחד מגובה, ויש עוד אחד, אני חושבת. אולי זה הרביעי. עוד אחד, כזה. זאת אומרת, זה מאוד מאוד מסוים. ובעצם כל שאר הפחדים האחרים, הם כבר מותנים, הם תלויי לימוד בתוך העולם הזה. אז שני הפחדים, לאו דווקא הפיזיים שאני ספרתי, אחד זה פחד מהלא נעים, ושתיים זה פחד מהלא ידוע. סתום. Okay, עכשיו, יכול להיות שתהיתי, אפשר לבדוק, אבל בואו נפתח את זה. מה כולל בתוך הפחד מהלא נעים? זה פחד מכל הטווח של הרגשות שלא נעים לנו להרגיש. Okay? Name it. איזה רגשות לא נעים לנו להרגיש? בושה, קנאה, כעס, חוסר ערך, כן? רגשות ומצבים מנטליים נגיד. כן? לפעמים זה קטנים כאלה, בישנות, עצב, צער, שנאה. מה עוד לא נעים? כל התחושות הפיזיות שהן לא נעימות לנו. וזה אנחנו מאוד 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 נוכל למנות הרבה מהם בימים האלה. תנו לי כמה שמות של תחושות פיזיות לא נעימות. לחץ בישבן, תודה, מה עוד? קר, חם, יותר מדי קר, יותר מדי חם, כן? מה עוד? צוואר תפוס, כאבים, איפה? איך? בברך, בגב. כל מקום שיש בו גוף, יכול להיות בו כאב. נכון? אירועים שאנחנו מפחדים שיקרו, שאנחנו אומרים, רגע, זה לא רק פחד מלא נעים. יש פחד פחד מפרידה. אז פחד מפרידה, אם נסתכל לתוך זה, הפחד הוא מהרגש שמלווה את הפרידה, מהרגש שעולה בעקבות הפרידה. אוקיי? הפרידה היא לא דבר טוב או רע, או כאילו אין לה משל עצמה, כאירוע שמצלמים אותו בווידאו, רואים שני אנשים מתרחקים. אין שם רגש. כן? אין שם משהו לא נעים. אנחנו כבני אדם ביחסים מרגישים את הדברים האלה. פחד ממוות. אז בואו נסתכל פחד ממוות. פחד ממוות של אחרים זה שוב סוג של פרידה. פחד מה שנחוש את הכאב, את הגעגוע, את תחושת הבדידות. פחד שלנו מהמוות של עצמנו זה פחד מהלא ידוע, שזה לוקח אותי לחלק השני של הפחדים שדיברנו עליהם. אוקיי? והלא ידוע זה בעצם כל מה שאין לי תמונה ברורה לגביו מראש, ואו שאין לי שליטה לגבי ההתרחשות שלו. שזה די הרבה דברים. Okay, אפילו מה יהיה בארוחת צהריים אחר זה בבחינת הלא ידוע. Okay, אז יש הרבה לא ידועים שאנחנו ממש נהנים מהם, או שהם לא משנים לנו. אבל אם נסתכל, הרבה מהפחדים שלנו קשורים בלא ידוע. כן? כמה ימים אני יכולה להחזיק מלהימנע מאיזושהי שיחה טעונה, רק כי אני לא יודעת איך הבן אדם השני יענה לי. סתם לדוגמה. או לא לעשות איזושהי פעולה, כי אני לא יודעת מה זה יביא, איזה רגשות, איזה תחושות, איזה חוויות זה יביא. המערכת שלנו, שיש בה את החלק שרוצה לנבא, שרוצה להבין איך הדברים הולכים לראות, שרוצה לקבל ודאות, היא כמו נזעקת, היא כמו נדרכת, היא הרבה פעמים מתעוררת ומתחילה להרים הגנות ברגע שאנחנו צריכים להיות במפגש עם הלא ידוע. היא רוצה ודאות לגבי החיווי התודעתי והפיזי של מה שהולך להיות. ולכן, וזה לוקח אותי לתפיסה שלנו את עצמנו, הרבה פעמים שינוי באופן שאני תופסת את עצמי, הוא יכול להיות מאיים ומפחיד. אפילו אם זה שינוי טוב. אמרו לי כמה אנשים בימים האלה, יש דברים ברגשות שלי או בהתנהגות שלי או בהתנהלות שלי פה, אני כאילו לא מזהה את עצמי. לפעמים זה משמח ומרגש ולפעמים זה ממש ממש מאיים. זו גם אחת הסיבות שההרגל התודעתי שלנו המאוד מאוד עמוק הוא לתחזק איזשהו סלף, איזשהו אני, שיש לנו רעיון לגביו שהוא קבוע, הוא קוהרנטי, הוא דבר אחד, כן? הוא מסוים, הוא מובנה, הוא לא משתנה. אנחנו עוד מעט נדבר עוד קצת על התפיסה הזאת. אז פחד מתחיל מקיבוץ קטן והוא ממשיך לתוך סיפור, כן? אנחנו יודעים שהכל מתחיל בעצם, סליחה רגע. הכל מתחיל מקיבוץ קטן, מאיזושהי ודנה של משהו התחיל והוא לא נעים. והוא מתפתח לאיזשהו סיפור, אוקיי? והסיפור של הפחד, מה שהוא אומר, אני לא אהיה מסוגלת להתמודד עם מה שעומד לפניי. זה גדול עליי, זה too much, צריך לגרש את זה, להרחיק את זה. ולא משנה אם זה אתגר בעבודה או כאב פיזי. כן, אני מסתכל אפילו על הרגע הזה שבו אנחנו לוקחים כדור או משהו נגד כאבים. אוקיי? לפעמים זה באמת כאילו החלטה מיומנת. לפעמים יש כל כך הרבה פחד מזה שהכאב יישאר או שיתחזק, שאני לא אוכל להתמודד. בשנייה הזאת אני מסוגלת, אבל רק הפחד שאני לא אוכל להתמודד עם זה בעתיד, אני חייבת להרגיע את הכאב הזה. אז לא משנה איזה סוג של פחד, כי המוח לא ממש מפריד ביניהם, כן? המוח מבחינתו, איום זה איום זה איום, כן? וכולנו מכירים את הסיפור על על הזברה שלוחכת עשב, ואיזשהו אריה או משהו בא לתקוף אותה, והיא מגיבה בפחד, כן? וכל מה שעובר עליה, חוויית איום שמשפיעה על הפיזיות שלה, היא נכנסת למנגנון מאוד הישרדותי, חירומי, בעצם קורה גם לנו כבני אדם. אז זה קורה לנו גם כשאנחנו פוגשים אריות, אבל זה קורה לנו גם אל מול האריות התודעתיים. ובעצם כל רק המחשבות או הרעיונות שבאים לפתחנו, שגורמים לתחושת איום. חמישה מרכיבים באיזשהו אופן תמיד נוכחים בפחד, אומר תניסה רוביקו. הוא אומר ככה, חמישה הם. תחושה של סכנה, תחושה של חולשה אל מול האיום, אני לא מספיק חזקה, אני לא אוכל לפתור את זה. איזושהי סלידה או רצון להימנע, בלבול או חוסר בהירות, אני בסיטואציה הזאת לא מצליחה לראות עם פרספקטיבה בהירה, ותשוקה להימלט. אוקיי? בואו ניקח את הדבר הכי פשוט, פחד מלהרגיש כאב רגשי. אפשר לחשוב מהימים האלה, אם פגשנו, אם היה איזה צומת, איזה דלת שהגענו לאיזשהו אזור, אמרנו, אני לא רוצה להיכנס בדלת הזאת. שזה, כן, מאוד טבעי, כמו שאנחנו רואים פה, אז כן, תחושת סכנה. יש איזה משהו מאוד מאוד ראשוני שאומר, אל תיכנסי בדלת הזאת. זה גדול עלייך, זה מאיים, כן? והגדול עלייך, זה גם אומר, זה יותר מדי, זה יציף אותך, זה ישגע אותך, זה, את תחווי את עצמך ככה וככה וככה, את חלשה מדי, אל תיכנסי בדלת הזאת. אוקיי? ואז מגיעה הסלידה, כן? הרצון להימנע, הרצון להתרחק, הרצון למסך, הרצון לשנות, הרצון לפנות לאזור אחר. כן? אז אתם מזהים שם את האורחים שהרבה פעמים מגיעים? כן? איכשהו פתאום נופל עליי נמנום, שום דבר לא מעניין אותי, שנייה אחרי שהיה משהו ממש 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 ער ומעניין ומפגיש, אבל זה תומש ויורד מסך, כן? או כל אורח אחר. בלבול וחוסר בהירות, יש שם איזה משהו הרבה פעמים במפגש עם הפחד. תחושה שלי זה שכאילו נלקחים ממני חלק מהמשאבים שלי. כאילו אני לא יכולה להיות בכל הגודל שלי, עם כל הדברים שיש לי להציע, לאיך לפעול ואיך להיות עם דברים, כמו משהו משתק, משהו מתכווץ, משהו יותר מצומצם. וכמובן הרצון להימלט, אין לי מה להוסיף בעניין. ואפשר לזהות ככה בין המילים, באופן שהפחד מופיע, כן, את שלושת הרעלים, נכון? את הסלידה, ההשתוקקות, התעתוע. אוקיי, אני תכף אגיד עוד משהו לתעתוע. וזה ככה בכמה מילים. על הפחד. ועכשיו אני אעשה פאוזה ואספר סיפור. ויש לי אזהרת מסע לסיפור הזה. אז יש כוכבית, אזהרת מסע, אל תכתבו לי בבקשה פתקים על הסיפור הזה. אני בסוף הסיפור אסביר למה. אוקיי. היו היה בארץ רחוקה, היו בארץ רחוקה, משפחת מלוכה. מסתבר שההורים עשו איזה טעות ביש, לא ידוע מה, או ידוע, אבל אני לא זוכרת את הקונטקסט של הסיפור. הם נכנסו שם לאיזה עניינים לא מוצלחים עם משפחה של דרקונים, ובעקבות זה דרקון חייב אותם בעצם שהבת שלהם תינשא עם הבן של הדרקון. זאת אומרת, הנסיכה התכוננה לערב כלולות שלה עם דרקון. ולקראת החתונה היא הלכה לאישה חכמה ושאלה אותה מה לעשות. היא אמרה לה, תקשיבי, את לא יכולה להימלט מהחתונה, מה שכן, תכיני את עצמך, ובערב הכלולות תלבשי 10 שכבות של סמלות, מתחת לסמלת הכלולות. והגיע הערב, והטקס נערך, אז הם נפגשים, והיא אומרת לו, בסדר, אני שלך, אבל בעצם לפני שתזכה בליבי, אני צריכה להוריד את כל השכבות שיש לי, ואנחנו נשחק משחק. שכבה תמורת שכבה. כל פעם שאני מורידה סמלה, אתה צריך להוריד שכבה. ואז מתחיל הפינג פונג הזה, והיא מורידה סמלה, והוא בהתחלה ככה מסיר את הבגדים של הדרקון, של החתונה, ואז היא מורידה עוד שכבה, והוא, אתם מדמיינים את זה, אה? והוא מוריד כזה את הקסקסים, וזה קצת לא נעים, ועם כל שכבה שהיא מורידה, הוא מתחיל להוריד עוד ועוד שכבות של האור שלו. וזה מתחיל להיות תהליך יותר ויותר מאתגר, וזה מתחיל ממש ממש לכאוב לו. ובשכבה האחרונה, כשהיא מורידה את השמלה האחרונה, הוא ממש נענק בכאב, כי הוא פשוט היה צריך ממש לתלוש את אורו מעליו. וכשכמעט לא נשאר כלום, והוא מסיר את מה שנשאר בענקות כאב, פחד להגיד את המשפט הזה, הוא הופך לנסיך. עכשיו, שנייה. עכשיו רגע, עכשיו מגיעה אזהרת מסע, ואני רוצה להגיד פה כמה דברים. מה? אל תנסו את זה בבית, סימי אומר. אבל אני רוצה להגיד כמה דברים. פוליטיקלי קורקט, מצידי שהוא יהפוך להיות נסיכה, מצידי שהוא יהפוך להיות עם צבע אחר, מצידי שהוא יישאר דרכון פשוט מואר. אז כן, זה דבר אחד. אז אל תגידו לי מחר, זה לא פוליטיקלי קורקט, וזה לא נכון, ובעצם הוא היה אמור להישאר דרקון, והייתה אמורה לקבל אותו כמו שהוא. זה סיפור. הדבר השני. הדבר השני שאני רוצה להגיד, לגבי כל... הדבר השני שאמרו לי, איך זה יכול להיות? כאילו, אנחנו זה אנחנו, אנחנו כבר שלמים, אנחנו כבר מי שאנחנו, מה, הוא היה צריך לעשות מסע, הוא היה צריך לעבור כל כך הרבה תהליכים? זה דואלי. אז לגבי הדבר הזה אני רוצה להגיד, הוא הסיר את כל מה שמיותר, הוא הסיר את כל מה שלא היה האסנס שלו. בסדר? אז אל תכתבו לי פתקים. אבל מעבר לזה, כמו באמת כל הסיפורי עם, יש בו את כל המרכיבים באמת של טרנספורמציה עוברת דרך אינוחות. אנחנו לא יכולים, או הלוואי והייתה ידועה לי דרך של גם להישאר בדיוק על הקרית הנעימה שלנו, בדיוק כפי שאנחנו מוכנות ויכולות להסתכל על העולם, לא להוריד ולא לשנות שום דבר, ושהכל ישתחרר. הדרך למקום שיש בו יותר מרחב ויותר חופש ויותר שחרור ממה שמתנה אותנו ומה שמקפיץ אותנו ומה שלא מאפשר לנו לראות, עובר דרך המפגש עם הדברים. ואני מניחה שרובכם בתוך התהליך של התרגול רואות, רואים את זה. לפעמים זה נראה מתעתע, כי לפעמים כשאנחנו בתוך הלב של, כן, של השכבות שמוסרות, או של המפגש עם האי-נוחות, זה מרגיש כמו איזה רגרסיה, כמו, שיט, מה, לא הבנתי שום דבר בתרגול? איך זה שכל כך כואב לי? איך זה שאני כל כך מבולבלת? איך זה שאני כל כך נסער? איך זה שאני פוגש שוב תכנים שחשבתי שכבר סיימתי איתם. ושוב ושוב ושוב. כן? אנחנו עוברים דרך. בטיצ'ינג שלנו לפחות. ההבנה שלי שאנחנו עוברים דרך. אנחנו לא עושים מעקפים. אנחנו לא עושות קיצורי דרך. אנחנו עוברים בתוך ובלב של הדברים. אבל הוא גם רואים זאת, יש לנו אפשרות לעבור את הדרך הזאת לא רק מתוך האופן שבו אנחנו רגילים, רגילות לחשוב על עצמנו. אוקיי? יש אפשרות לנוע בתוך מרחב שנראה קצת אחרת. אוקיי? אז אם שאלתי קודם, מי זה האני המוצק, הקבוע הזה שהמיינד כל הזמן מספר לנו שהוא אותו דבר, שהוא רק אני, שהוא רק זה, כן? מי זה? זה האני של רעב לפני ארוחת ערב, או זה האני ששבע אחרי ארוחת ערב? מי זה האני הזה? Okay? זה האני שחווה הרגע של איזה שקט מאוד מאוד עמוק, שהוא כזה הרגיש בחיבור וביציבות, או אני שעשר דקות אחרי זה, או שעה אחרי זה, או יום אחרי זה, מרגיש שכל השדים קודם, באים לבקר בו זמנית עד די כך שאי אפשר לשבת באולם ואני עוד שנייה חייבת לצאת מהאולם. מי זה אני הזה? זה אני של היום, שכבר עם, כן, עם שיער סיבה, זאת אני של גיל 7. כן, יש הרגל מאוד 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 עמוק, ואני אגיד לתחושתי, הוא כאילו מאוד אינטואיטיבי, לחשוב על עצמנו כאיזשהו מופע מאוד מאוד קבוע, אחיד, מוצק, שאפשר להתייחס אליו כל הזמן באותו אופן, ונפרד, כאילו אני פה, ושאר החיים למולי או מסביבי, אני נפגשת ונפרדת, אבל אני יכולה להתקיים בנפרד. כאילו אפשר להסתכל על זה. כמה מהמחשבות שלי הן מחשבות מקוריות שלי, שיצורו רק מפה, שהן לא קשורות לשום דבר שאף אחד אמר, והן לא קשורות לשום החוויה שלי עם שום אובייקט אחר בעולם. כמה מהמחשבות שלי הן כאלה? בואו נחשוב על עצמי נפרדת מהאוויר סביבי. כעבור 3 דקות. כל הזמן זה באינטראקציה. אני חושבת שלי לפחות זה משהו שהוא לא חוויה אינטואיטיבית, לחשוב על עצמנו כהרבה יותר פלואידים, מסיסים, קשורים לעולם באופן מתמשך ובלתי נפרד, כתופעה, אני כאיזושהי תופעה שכל פעם יש איזו תופעה ומשהו משתנה ומשהו, כן? אני שמדבר עם בן אדם אחד, זה אחר מה אני שמדבר עם בן אדם אחר. אני של הבוקר, וזה שאני אחר בערב, כן? זה כמו איזה מין מופע כזה שמגיע ונעלם, מגיע ונעלם. זה, נכון? זה כאילו לא המוח, כן? התודעה היא מאוד קלה להגדיר דברים שהם מתמשכים, שהם לינאריים, שהם מקובצים, כן? קשה לה לתפוס דברים שהם ככה. אז אני חושבת שבימים האלה שאנחנו יושבים פה ומתבוננים לתוך הטבע של התופעות, אפשר להטיל ספק, או אפשר להתחיל לבדוק, או להתיידד, או להתנסות בחוויה הזאת, או בראייה הזאת, שזה לא רק כך, או לא רק כך, כמו יש לנו, אנחנו מטבע של שני צדדים. כן, יש מישהו שהוא אני, כן? כשקוראים לי שרית, אני עונה, אוקיי? כשיש לי מפתח שהוא פותח בית מסוים שהוא, אני קוראת לו הבית שלי, כן? ועוד מפתח שאני קוראת לו האוטו שלי, כן? אז, כן, ברמה מסוימת יש מישהו, יש פה גוף שיש לו גבול, וכל פעם אני קוראת לגוף הזה, אני. זאת הרמה שאנחנו מאוד מאוד מורגלים לחיות בתוך העולם ככאלה. ובאמת ברמה הזאת, לפגוש אי נוחות, לפגוש כאבים מכל סוג שהוא, זה מאוד מאתגר. זה כמו תאונה, כן? זה משהו קשה, פוגש במשהו קשה, זה מאוד מוצק הדבר הזה. אבל איך זה יהיה לבלות יותר זמן, או לתת יותר אפשרות לחוויית קיום שלנו, גם כהרבה הרבה יותר עברירית, הרבה הרבה יותר משתנה, הרבה פחות נאחזת בזה שלי וזאת אני. איך מעמדה כזו, שכמו יש משהו שלוקח את האני הזה פחות בנוקשות או פחות באמונה מלאה שזה קיים באופן כל כך אחוד, כל כך מוצק, איך זה מעמדה יותר עברית שלוקחת בחשבון את ההשתנות שלי, את האופן שבו אני ארוגה בתוך החיים, משפיעה ומושפעת מהם, איך זה מהעמדה הזאת לפגוש את כל אותם דברים שמפחידים אותי? כי אני מזכירה, הפחד באיזשהו אופן הוא איום על מי? על האני. הוא איום עליי. הוא איום על הרגשות שלי, על הגוף שלי, על החוויה החושית שלי. ומה אם אני נושאת את החוויה החושית שלי קצת יותר בכלילות? כן? אז אני מדברת על המושג הזה של האנטה, של אין איזשהו מרכז יציב וקבוע וסולידי, לא כדבר שהוא או שם או שם, אלא כאיזשהו ספקטרום. אתם יודעים, יש לנו, אנחנו מרגישים את זה בתוך הימים האלה, נכון? יש רגעים שאנחנו מאוד, משהו מאוד מאוד מצומצם, הדברים יכולים להיות רק ככה. אני מאוד נאחזת סביב רעיון מסוים, או תגובה מסוימת, או תחושה מסוימת. ויש איזה מין רגעים שאנחנו מרגישות, מה זה? הרבה יותר לארג'יות. הרבה יותר, אני יכול גם וגם, או זה לא כל כך משנה לי, או אני יכול להכיל גם את זה וגם את זה וגם ככה וגם עכשיו וגם אחר כך. אז גם אנחנו, לשים לב, זה כל הזמן ישנה התנועה הזאת, ישנה הזליגה הזאת, יש את הספקטרום הזה. ואיך זה לפגוש את מה שמפחיד מהעמדה הזאת? איך זה לפגוש את מה שמפחיד מהעמדה הזאת? אז דיברתי על על הקרואסון, על הלב, אז אני אגיד עליו אולי משהו. המרחבים המנטליים שבמידה רבה אנחנו מבלות הרבה מהחיים שלנו באזורים האלה, והם מאוד מועילים לנו כמובן לתפקוד בעולם וליצירתיות ולחשיבה יותר, להרבה מאוד דברים. יש להם נטייה, או הם מאוד מיומנים בהגדרות, במבנים, בשיומים, בסדר לינארי של מרחב וזמן. זה האופן שבו, כן, החלקים המנטליים שלנו עובדים. לפעמים, כדי לתמוך בתנועה לעבר מרחב שהוא יותר מעוברר, שיותר מצביע לכיוונים של האנטה, לעבר חוויה פחות מוחזקת או מזדהה, או יותר גמישה, אז עוזר לנוע מהמרחבים המנטליים האלה. ולנוע לאזור של הלב, של הקשבה ללב. ואני חושבת שההתחקות אחרי ההתרחשויות של הלב היא הרבה פעמים מאפשרת לנו להיפתח או להיות במגע עם מרחב אחר, שהוא הרבה פעמים הוא כאילו פחות ברור, זה כאילו שפה קצת אחרת, כן? זה פחות לינארי, זה פחות מסודר, פחות אנחנו יודעים מה יקרה. יש לזה פחות שיום, הרבה פעמים יותר קשה להגדיר מרגע לרגע מה קורה כשאני באזורים של הרגש, כשאני באזורים של החוויה היותר פנימית הזאת. אבל הוא כן יכול לאפשר מגע עם מעמקים, עם מרחבים חדשים. קראתי לפני כמה ימים איזה הודעה כזאת שליד יפן הם בתוך ה... אוקיינוס, הם שלחו איזה מצלמה תת-ימית, איך שקוראים לזה, והם גילו, הם גילו איזשהו טורף נדיר שנמצא 2.5 קילומטר בעומק הים. זה 2.5, תחשבו על הכנרת נגיד, ואז תחשבו 2.5 קילומטר. זה אזורים שלא מגיעות להם קרני שמש, זאת אומרת, החיות שנמצאות בהם, חיות בחושך מוחלט, אין להם בכלל עיניים, מנווטות בחישה אחרת. אני חושבת, משהו באופן הזה, אנחנו כמו נדרגשים בעומקים של הלב לססמוגרפים שהם קצת אחרים, שהם לא בדיוק כמו האופן שבו המחשבות שלנו עובדות, התיאורים שלנו עובדים, השפה שלנו עובדת. שפה קצת אחרת, אפשר לצלול שם מאוד מאוד לעומק. ושם, בגלל שהמבנים אחרים, ההתארגנות היא אחרת, הרבה פעמים שם משהו יכול להיפתח, אנחנו יכולים להיות, היום מישהי אמרה לי, יש דברים שאני לא יכולה לקבל להם תשובות אם אני ינסה להבין אותם מאוד, אבל כשאני הולכת ללב, פתאום זה נפטר. היא אמרה את זה יותר יפה, אבל זה, ככה אני זוכרת את זה. Okay? זאת אומרת, לפעמים, היכולת שלנו להיות במגע עם דברים, וזה כולל גם את ההתמודדות עם הפחד, זה לא בלהביא עוד מאותו דבר, עוד חשיבה, עוד התארגנות, עוד תכנון, אלא זה בכלל ממש להפנות את עצמנו לאפשרות לפתוח את הלב. וכשאני מזמינה להקשיב ללב, או איזה ביטוי שיתאים לכם לקרוא לזה, אז זאת הזמנה לנוע מעבר הקשבה לרצונות שלנו, להעדפות שלנו, ואפילו לצרכים שלנו, כן? כי הרבה פעמים זה נהיה כזה תרבותי להגיד, אני מקשיבה ללב, ובלב שלי לא בא לי להיכנס לאולם מדיטציה. כן? אני מקשיבה ללב, ובשנייה הזאת לא ממש בא לי. זה בסדר, הבא לי, אבל אני מתכוונת למשהו שהוא יותר עמוק, שהוא יותר מאפשר טרנספורמציה. תזכרו, האזורים של הבלי, של הנעים, הם אזורים שמאוד מספקים אותנו ברגע, אבל הם גם מאוד עדיין באזור של התעתוע, כי הם לא נותנים לנו מענה עמוק. Okay? והרבה פעמים האזורים האלה הם אזורים שאנחנו יותר נצמדים אליהם, ככל שאנחנו יותר מגדירים את עצמנו באופן מצומצם. זה בכלל ככה, אמרתי קודם שאני אומר משהו על הבלבול הזה או התעתוע. אחד התעתועים שלנו זה שאנחנו כל כך מזוהות עם איזשהו סיפור על מי זה אני, מה אני יכול, מה אני צריכה, מה שלי, מה אני יצרתי, על מה יש לי שליטה. כל ההגדרה של האני ומערכת היחסים שלו עם מה הוא יכול ומה הוא צריך ומה הוא אמור. שם איזה משהו שכמו לא מאפשר לנו מפגש עם אני הרבה 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 יותר רחב, או עם נוכחות או מודעות הרבה הרבה יותר, עם הרבה יותר זוויות מבט על העולם, עם הרבה יותר נגישות לסוגי התנסויות אחרים. אוקיי? זה הגבלה שאנחנו באיזשהו אופן נוצרת בתוכנו. כמו שהיא נוצרת, אפשר להרפות ממנה. אז אני רוצה לסיים ככה דימוי שלי לדרקון שמתפשט, זה שאנחנו מוזמנות, אנחנו מוזמנים להגיע לתרגול, על הכרית ועל התרגול החיים, לבוא כל פעם יותר ויותר עם פשטות. פשטות של חפצים, של לבוש, של שפה, של תפקידים והגדרות של עצמנו, לבוא פשוט. לבוא עם עיניים ולב גלויים. כן? לבוא במטען קל ועם כמה שפחות קישוטים ועיתורים של האני. כן? כדי שבאמת נוכל לפרום שם משהו, להיפתח למשהו, להיות בנגישות קלה למה שיכול להשתנות. ואולי אני אגיד עוד שני משפטים שאני חושבת שקיים קשר מאוד מאוד יפה בין שינוי, טרנספורמציה, ובין שחרור, אוקיי? אז כשאנחנו נרצה לשנות משהו, הרבה פעמים אנחנו נדרשים לשחרר משהו. ברמה אחת לשחרר, כי כאילו אם המחל ריק, אם המחל מלא, אין מקום למשהו חדש, צריך קצת לרוקן, זה ברמה המותנית. אבל בעוד רמה, ברמה יותר שלה, זה לשחרר את ההחזקה, את הרצון לשלוט, את הרצון להשאיר את עצמנו כפי שאנחנו מכירים אותנו. זה להסכים לעצמנו ללכת לאיבוד, או להסכים לעצמנו לא לדעת, או להסכים לעצמנו לספר סיפור הרבה יותר פתוח ועשיר על מי זה או מה זה אני, לאן אני יכולה להגיע, מה יכול להתקיים במרחב המציאות החיים שלי. וגם הפוך, הרבה פעמים בשביל יותר חופש, אנחנו נדרשות להסכים לשנות משהו בנקודת המבט שלנו, לשנות משהו בגישה שלנו ובהתנהלות שלנו, כדי לשחרר. אוקיי, אז בואו נשב דקה.